אתמול ראינו שהגלות בכל מקרה זה מקום מזיק. ראינו שאם ישראל חושבים שהבעיה היא לא הגלות אלא הבעיה זה הגישה לגלות, ואם ישנו את הגישה אז יהיה בסדר, אז זה אומרים שהבור ריק אין בו מים. זה לא רק שאין בו מים אלא יש בו נחשים ועקרבים. זאת אומרת שלא משנה איך אתה תיגש לגלות, איך תיגש לבור הזה, תמיד יהיו שם נחשים ועקרבים. והכללה הזאת היא גם ברכה שבגויים לא תרגיע, שלא יהיה טוב לעם ישראל בגלות, כדי שעם ישראל לעולם יזכור שהגלות זה לא מקום טוב ותמיד ירצו לחזור לארץ ישראל. כל זה ראינו בסעיף י' ד', אבל לא סיימנו את הסעיף, כי שם הרב אומר בסוף הסעיף, בסוף עמוד 67, מסביר למה נאמר גם עקרבים וגם נחשים. הזק נחשים ועקרבים, ובדיוק שני מיני הזקות כלליים שהגלות פועלת על כלל העם השם אלה. הבדל יש בין הזק שבא על ידי נשיכת נחש לזק שבא על ידי עקיצת עקרב. נשיכת נחש באה בכוונה מאיתו, האיבה נגזרת בין זרע חווה לנחש. בין שיניו עומד ומעצמו מקיא, זה סוגיה והסכת סנדרין, אבל בין כך ובין כך הוא מתכוון להזיק הנחש. לעומת זאת, העקרב זה אצלו אינסטינקטיבי. הוא עוקץ בזנבו אחד בעוקצו בלי כוונה. לעומת זה, הנחש בנשיכתו, צד שני של התמטבע, מתמעט כוחו המזיק. הוא מוציא את הארס, הוא קצת פחות מזיק עכשיו. הוא מוציא ארסו לידי הנשיכה. ועד שישוב עליו על פי הגידול, לא יכול עוד להזיק. אמנם הקרב, הוא בירושלמי, דמחיה בתר דמחיה. אין ארסו פוסק כלל בהקיצתו. כנגד שתי המזיקים האלו, ככה יש לנו שתי בעיות של שנאת ישראל. ישנה תקופות כאלה שרגשו לאומים לנתק את בית ישראל מזור תורתנו הקדושה. מה שעניין את הגויים זה לנתק אותנו מהתורה. להעביר יהודים על דתם, כמו במסעות הצלב וכמו מסעות כאלה ואחרים. מה שעניין אותם זה לנתק אותנו משם השם אלוקי ישראל שנקרא עלינו. וזאת נשיכת נחש, בכוונה והתרגשות. רשות הכוונה, דבר מודע, מורגש. עמדו להוציא את מחשבתם הרעה לפה עולם. הראו והצרו מאוד לישראל. גם הרבה נפשות היו להם לברות. הם גם הצליחו ללכוד אנשים. אבל הערס נתחלש על ידי נשיכה הזו המסוכנת. לאט לאט אנחנו רואים שהתופעה הזאת של ניסות להשפיע על ישראל, לעזוב את התורה באמצעים כפייתיים, לאט לאט התופעה הזאת פסקה בהיסטוריה. אומות העולם עזבו את זה. כבר כמה מאות שנים שכמעט זה לא קיים. כבר 500 שנה בערך. אין כמעט תופעה כזאת שגויים עושים מסעות נגד התורה, לקפות יהודים, להעביר אותם על שמד. למה? כי על ידי התרגשות החצופה מצד האומות וריבוי הרדיפות. אז מצד שני נתעוררו כוחות הטוב הקדושה לעומתם. זה הגביר מיטב ישראל, חיסן אותנו. זה כמו שאתה, יש לנו, פיתחנו נוגדנים. ורבים עמדו בניסיון, יש הרבה דמים שנשפחו על קדושת השם. בסוף זה הועיל לחזק עוד יותר את קדושת התורה. אז כל המסעות שלב האלו רק גרמו עוד יותר להתחזקות של אמונה, לעוד יותר נחישות רוחנית. אהבת שם השם ידבח בדורות הבאים. אלה המכות אשר הוקטי בית מהווי גרמו לי להיווני דווקא. זה גרם לנו להתחזקות על אבי שבשמיים. כל זה אנטישמיות מסוג דתי. אבל הקרב זה משהו אחר. אמנם הנה הקיצות שהן בלא כוונה, לא בגלל שהגויים רוצים להעביר אותנו על דתנו, אלא עצם הגלות, זה מצד הגלות עצמם. עצם שאת שנמצא בגלות, זה מצב של הקרב. מצד שפלותם של ישראל ודלותם, זה שאין לנו עוצמה לאומית, זה שאנחנו לא בעלי ייחוד לאומי וישות לאומית, מצד שפלות התורה, שהתורה מופיעה בצורה מאוד חלקית, מאוד לא שלמה, לא, המון נושאים בחיים התורה לא מטפלת בהם, והוגע, ונמשך משפלות האומה, והולך המצב הכללי, הלוך ויעוד. תארת הלב, זה מוריד את האומה מבחינת יראת שמיים. זאת אומרת, אתה רואה שדווקא אחרי שעם ישראל כבר התגבר וניצח במרכאות, את התופעה של מסעות צלב וכפייה לדתות, פתאום נוצרה בגלות בשנים, במאות שנים האחרונות, תופעה של עזיבת התורה, דווקא כשלא אימו עלינו. אף אחד לא ים עלינו, אף אחד לא ניסה להעביר אותנו על דתנו, ואני, התורה ואתה המשפחתי והבתי כנסת לאט לאט בתוקנים, ולשחיקה דתית נוראית, דווקא במקום שההפך, במקומות שהכי פתחו לנו את הדלת, אמרו לנו, אנחנו רוצים לשנות אתכם. יש בגלות עצמה ירידה, תארת הלב, אהבת השם ועירתו, אמונת אומן, המידות הקדושות של נחלה לישראל, מאז הן הולכות ויורדות בעבודותינו. מן שטף זרם מתרומות רוח העמים, היושבים שלמים מתעשים בגדלותם. אתה בסופו של דבר רוצה להיות חלק מהאנושות המוצלחת, האנושות שנראית ראויה, והרצון שלך להשתלב בעמים מוצלחים. לאט לאט שוחק את, את האופי הלאומי שלך, את הייחוד שלך. זה נראה לך דבר שרק מפריע, במקום להשתלב בסביבה. זאת ירידה שהיא ירידה טבעית בגלות. דומה לעקיצת הקרב, שאיננה בכוונה, היא גרועה יותר מנשיכת נחש. משנה מאבדת כלל לתרסה בנשיכתה. זה שחיקה בלתי פוסקת. מחיה דבר במחיה. אמנם מעט השם הייתה זו. זה מאוד חשוב, זה השגחה ממרומים, שיחקק עמוק בלב האומה, בכלל האומה וגם בפרטיה, שחלילה להם לחשוב את הגלות בפיזור למקום מנוחתם הטבעי. כולם יודעים לאט לאט שלהיות בגלות זה אומר שואה. לא רק שואה פיזית כי יורגים אותך, זה שואה. כי הגלות זה מקום שבו הזהות היהודית הולכת ונשחקת ונעלמת, זאת אומרת שיהודים בסוף נעלמים. ואין עתיד בגלות, אין עתיד לעם היהודי, אין עתיד ללאומיות הישראלית, התורה, לשום דבר אין עתיד בגלות. ולכן זה לא יעזור שמגמתם תהיה רק לשנות את היחס אליו. שתחשוב שהבעיה היא בגישה, במערכת היחסים שלך עם הגלות. וידמו למצוא מנוחה. אין דבר כזה. לא כן. כי מראש מקדם הוכנו מעשי אבות סימן לבנים. וכל מה שהראה לי יוסף, הראה לי ציון. ויוסף הוא דוגמה לכל תולדות ישראל בגלות. הבור רומז על הגלות הכללית שהראה לי יוסף. והוא היה ריק. אין אפשרות להוציא ממנו מחייה, תקומה ותועלת. ואין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. הפסדים מכוונים והפסדים טבעיים, אשר איתם הוא רק בעלות יורדי בור מן הבור. רק שנצא מן הבור, גם עד סדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. אז רואים שהיציאה מהגלות מדומה בנביא זכריה ליציאה מבור בלי מים. זו פסקה מאוד יפה, מאוד חשובה. טוב, זה למדנו כבר על חנוכה, אבל אתמול איתן אמר שדילגנו על פסקה אחת שלא למדנו אותה, ונחזור עליה. עמוד 60, פסקה ו'. הגמרא מספרת על איזה הלכה שאמרו לו לאביי משמר רבי יוניה, ובסוף אמר אביי, אם הייתי זכאי הייתי לומד את ההלכה הזאת יותר מוקדם בחיים, מיינת קמינה לגירסא דינקותא, שעדיף ללמוד דברים את אותו ידע בגיל צעיר יותר. כל הידיעות וכל הציורים של האדם הם מתקבצים כולם בכינוס כללי בתכונת הנפש. צריך לדעת שכל מה שאנחנו לומדים בתורה זה לא רק אינפורמציה, אלא בסופו של דבר זה חלק מעיצוב האישיות. כל הידיעות של התורה מעצבות את האישיות שלנו ופועלות על האדם את פעולתם. לכן הידיעה בלימוד של דברים טובים, של דברי תורה וקדושה, פועלים לטובה על האדם, לא רק לפי ערכם הפרטי שנוסף לך עוד ידע באיזה עניין, כי אם לפי אותו הערך שהם פועלים בצירופם וכינוסם, זה מצטרף לאיזשהו מערכת כללית יותר של עיצוב האישיות, לתת צורה עצמית על מהותו של אדם. למה אנחנו בילדות כל כך חשוב לנו שאדם ילמד הרבה תורה? לא כי יש חידון גדול שכולם צריכים להיות בקיאים בחידון, ולא כי כולם יהיו רבנים, מורי הוראות, אלא כי המטרה שלנו עכשיו לעצב את האישיות. וכל דבר תורה הוא פועל על עיצוב האישיות. התורה היא פועלת על האדם, היא משפיעה על הנפש. דברים אחרים שהם דברי תורה הם גם משפיעים על האישיות. אז אנחנו מעדיפים שמה שיעצב את הנפש של האדם יהיו דברי אלוקים חיים. ועשיתם אותם ועשיתם אתם, דורשת הגמרא, שכל העוסק בתורה לשמה מעלה וכתוב כאילו עשה את עצמו. לימוד תורה זה יצירה, אתה יוצר את נפשך. הילדות בסדר היצירה מוקדמת לזקנה. צריך להבין אותה, את הילדות, לא בתור חיזיון עובר. ילדות זה לא איזו תקופה שצריך לדלג עליה כמה שיותר מהר, להתקדם הלאה לדברים הרציניים בחיים, לזרז את התקופה הזאת הלא משמעותית. זה לא איזה חיזיון שלא מושים אחריו מאומה. וכאילו הזקנה תוכל למצד עצמה לעמוד בלי הילדות. זה לא כן הדבר. הזקנה שלמה, רק שבא אחרי הילדות. נותנת הילדות את כוחה, הער והחי על הזקנה מיושבת ובוחנת. יש הרבה דברים שאדם קלט בילדות, וזה מה שאחר כך בא לידי ביטוי כשהוא גדל. על פי שתיהם יתמלא, ייבנה הצוויון של האדם הראוי. ממילא מובן שכמו שבכללות האדם הוא נמנע מסכום כללי של ידיעותיו, דעותיו ידיעותיו נטיותיו ולימודיו, כן, באופן כללי נכון לומר, שהאדם הוא תוצר תרבותי של כל מה שהוא קנה עד היום, יש השלמה של פעולה במה שהילדות משפעת על הזקנה. וכך בכל לימוד תורתי, ההתקבלות וההצטיירות שהילדות מציירת הדבר הבא לנפשה, הקליטה הנפשית בזמן שאתה ילד, היא קליטה נפשית מיוחדת, שאפשר, אין עליה, אין תחליף לה. יש דברים שכשאדם קולט בילדותו, זה רשמים, שאחר כך, לא יעזור כמה שאתה תתאמץ אחר כך בגיל מבוגר, אין הזקנה יכולה לצייר. דברים שנחקקו בילדות בנפש. על כן, אם אותו לימוד היה נלמד בני הילדות, אז זה לא עניין של הייתי יודע. אני יודע גם עכשיו את המידע, המידע נמצא אצלי. אבל הציור הילדותי היה מצטרף אחרת לגמרי. אחר כך, כבימי הזקנה, הדעה המיושבת חוזרת עליו, זה כבר, יש פה שילוב בין הציור הנפשי הילדותי לבין המידע שלי בתור אדם מבוגר. יש פה איזה שילוב של שני צדדים. זה מועיל הלימוד הפרטי להצטרף אל הסכום השלם של תכונות נפש שמלאות שני הצוויונים, משני האופעים, משני הבניינים של האישיות, מהילדות והזקנה. אבל דבר שכבר היה ראוי לאדם להשיגו מהילדות, דבר שיכולת לקנות בילדות, להתאחר עד ימי הזקנה, הנה תמלא נפשו רק בציור של זקנה. יש לך צד אחד של המידע, רק את הצד האינפורמטיבי, של הידע כידע מבוגר, אבל זה חלק מעצמותו של אדם בזקנה. אבל הפסדת את הצד השני, עם הילדות, וזה דבר לא שלם. לכן יש הפסד בעברת גרסא דינקותא. לבד ההפסד הפשוט, שזה חוץ מזה, שזה כוח הזיכרון שהוא חזק יותר בילדות, אלא פה הרב לא מדבר על היכולת האינפורמטיבית, אלא על העניין הנפשי. שתעודת הילדות היא להכניס ידיעות חדשות בקרב האדם, והזקנה נועדה להשלים את השקפתו השלמה הכוללת על פי הריחוש של אותן ידיעות שקנה לו בימי ילדותו. לכן אין כוח הזיכרון שנועד מצד הטבע מתוקן מימי הזקנה. זה לא התפקיד של הזקנה. רואים שבזקנה קשה לאדם לזכור. זאת אומרת שזה לא הנושא. הנושא של הזקנה הוא לא קליטת החוויות, אלא השיפוט של החוויות, הביקורת, הדיון. זקנים זה עניין של בינה. כתוב בין 40 לבינה, בין 50 לעצה. זאת אומרת שהעיקר התפקיד של הגיל המבוגר הוא לא קליטת ידע, אלא התבוננות. ושפיטה וביקורת. זקנים הם היו הדיינים, זקנים בשער, זקניך ושופטיך. הרגל הצעיר הוא תפקידו בעיקר החוויה הנפשית, לקלוט רשמים נפשיים חזקים. בישישים חוכמה, אורך ימים, שם נמצאת התבונה. זה מערכת היחסים בין הילדות לזקנה מבחינה לימודית. עכשיו אנחנו צריכים קדם, כי זה למדנו בחנוכה. איפה הגענו משהו בכלל? זה עמוד 69? תזי? טוב, אפילו שאני זכר, אני זוכר. אומר רב ששת, מחוץ לפרוכת הילדות יערוך, זו סוגיה ארוכה, נתחיל אותה היום. מחוץ לפרוכת הילדות יערוך, וכי לאורה הוא צריך, וכי הקדוש ברוך הוא צריך אור מהמנורה, ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של עמוד האש. אז הוא מאיר לנו, אנחנו לא יכולים להאיר אותו. אלא מה התפקיד של המנורה? עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. תפקיד המנורה זה לסמן על השראת שכינה בתוך ישראל. מהי עדות? המערב זונר מערבי שהיה דולק יותר מהנרות האחרים, נותן בשמן כמידת חברותיה, אבל זה היה דולק 24 שעות, ממנה מדליק ובא מסיים. זאת אומרת שהנר הזה הוא מסמן את השראת השכינה שדולקת בישראל. האורה הפנימית, סיטת דני, אורה של תורה, רוח הקודש ונבואה, שופע בישראל בייחוד במקום בית המקדש, משם יוצאת האורה. אורה אלוקית שמירה בישראל לבדן ואין אזרים חלק בו. כן, השראת השכינה, כתוב במדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא שתשרה שכינה על ישראל. זאת אומרת, יש בישראל הערות רוחניות שאין באומות העולם. יש הערה של נבואה, הערה של לוח הקודש, והמקום המרכזי ששם הייתה מתגלה אותה הערה, זה היה המקדש. שם מאוד בולט שעם לבדד ישכון וגויים לא התחשב. גם אם ישראל היו על ידי הדרכת התורה האלוקית, שמרוממתם מכל שפלות חומרית ומקרבתם לאור האלוקי, עלולים על ידי זה להיות מתנהגים באפלה בחיים חיצוניים בלא התקדמות בלא סדרים, בלא בער ונעימות חיצוני הדורש חוכמה מעשית רבה, גם כן היה דבר של המקדש. זאת אומרת, גם אם, זה משפט שהוא לא נכון, אבל כאילו, גם אם בגלל שאנחנו עם שלומד תורה, ואנחנו עם של רוצים רוח הקודש, והיינו מתרוממים על ידי זה מכל השפלות החומרית, היינו משלמים מחיר אולי, שהיינו מתנהגים בצדים החיצוניים של החיים בצורה פרימיטיבית. היינו נחשבים עם לא מפותח מבחינת הנימוסים שלו והחברה שלו וכל המנגנונים החיצוניים של החיים, בלי פאר ובלי נעימות חיצוני, עם חוכמה מעשית רדודה, גם כן היה שווה בשביל להיות עם רוחני, עם קדוש, גם שווה. אבל האמת היא שזה הרבה יותר מזה. תורת השם יש לה מערכת כפולה. היא תלמדנו גם אורחות חיים. התורה היא עושה שני דברים. היא גם מרוממת את העולם הפנימי שלנו, והיא גם משפרת את מערכת חיינו החיצונית. על פיה רואים אור גם בחיים החיצוניים. הסדר של התורה בסופו של דבר הוא גם מאיר את החיים החברתיים, המשפחתיים, המשפטיים והכלכליים, והוא גורם להמון תבונה והמון ישרות בהמון מישורים של החיים. ללכת קוממיות ולהיות גוי איתן, מלא חוכמה מעשית וצליל יופי. ולכן כוח הקדושה שמיוחדת, שמעלה את ישראל למצב רם ברוח קודשה ודעת אלוקים מדרכה, התורה שהיא מר מאוד פנימי, שפועל בפנימי פנימיות את ישראל, מרומם אותנו ברוח הקודש, אותה תורה היא גם מפזרת אור גם מחוץ לפרוכת. בתוך הפרוך, באחורי הפרוכת, יש את התורה, דלוחות הברית, שזה עיקר העולם הפנימי של ישראל. תדע לך שגם התרבות שלנו כעם גם היא מפותחת, וזה עניין המנורה. רב צידה ככה מגדיר בשיחות שהמנורה, זה עוד מהפרשת תרומה, פרשת רבה, המנורה זה התרבות של עם ישראל. זאת אומרת שהתורה שלנו לא רק עניין רוחני פנימי, אלא זה מאיר אותנו בכל המישורים ומציב אותנו כעם ברמה התרבותית, עם הרבה עם איכותי. כל החוכמה, התבונה, האומנות, במנורה יש המון אומנות, המון יופי, דאגה של אסתטיקה של החיים. כל הדברים האלו גם התורה מסדרת אותם ומבארת אותם גם מחוץ לפרוכת. וזה המנורה היא דווקא מחוץ לפרוכת. להורות לנו שמן האורה הפנימית של התורה, שכולה אומרת כבוד אלוקים, שזה אהרון, מופיעה גם לישראל אורה חיצונית. נימוסים אנושיים טובים ויפים, תיקוני מדינה ממלכה נוחים ונעימים. ולכן יש להתפלל. למה צריך עם הקודש עם האורה הפנימית אורה חיצונה? הרי באמת אנחנו רואים שהתורה עושה פעולה כפולה, ולכאורה למה התורה צריכה לעשות פעולה כפולה? מספיק שהתורה איתה עוסקת בדברים הפנימיים וזהו, למה צריך לעסוק גם בדברים חיצוניים שתועלתה מתפשטת על פי סדר של חיים שנוגעים בעמים, שהם צריכים להגדיל את עושרם על פי סדרי החיים החיצוניים? לא באמת התורה צריכה להאיר לנו את סדרי החיים החיצוניים כמו כל העמים? הרי כשהיינו במדבר היינו מוצלחים, היינו הולכים הלכנו אחרי התורה באש ובמים והכל היה בסדר, דבר לא חסר ואין צורך להתחקות מעשית. כן, לא היינו צריכים לחשוב איך לסדר את העניינים, כי הקדוש ברוך הוא סדר לנו את הכל. היה מעשה ניסים, יד השם חזקה בגילוי שכינה. אז לכאורה מלאתם של ישראל לכאורה לא צריכה כלל את המעלות הנמוכות של החיים התורבתיים. אנחנו נהיה אחרי התורה, ומי שהולך אחרי התורה, אז הקדוש ברוך הוא כבר דואג לו. למה אנחנו צריכים הערה מיוחדת לעבד את התורה, איך היא מדריכה את מישורי החיים החיצוניים גם כן? למה זה חשוב? אנחנו נעשה את המצוות, נעשה את רצון השם, וכבר הוא יסדר את הכל. אורה חיצונה, למה? אלא שאם מצד ערכן של ישראל, מצד המעלה, היה אפשר לחיות חיים כאלה, מתמידים, הם היו שומרים מעלתם, אם היה הכרח נותן לרדת מפני החטא, הלוא אין מקום ההכנה של האורה החיצונה, שאינה באה כמפני הכרח של ירידה במקום הקודש, להיות לסדר עבודה וקביעות קודשה. ואם את תגיד שזה לזמן של ירידה, שאם אנחנו נרד, אז שיהיה לנו לפחות איזה סדר תרבותי, בשביל זה מדליקים לנורה, בשביל לדבר על מה יהיה כשעם ישראל יהיו בירידה, אז שיהיה להם גם לפחות איזה סדר תרבותי נורמלי. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק מנורה בסדר העבודה, בסדר הקודש. אלא זה עדות לכל באי עולם, שעל ידי החיבור של האורה החיצונה אל האורה הפנימית, יש יחס לישראל עם כל העולם. תפקיד התרבות של ישראל זה שיהיה לנו מגע עם האנושות. מצד עצמנו, האמת, נכונו להסתדר גם בלי שהתורה תדריך את מעגלי החיים החיצוניים. אבל ישראל, חוץ מהעניין הפנימי שלו, יש לו גם תפקיד אוניברסלי. יש לו גם תפקיד כלפי אומות העולם. ואנחנו צריכים להיות עם שיש לו שיג ושיח עם העמים האחרים. אם אנחנו נהיה עם שלא, אין לו משנה סדורה בעניינים כלכליים, מדיניים, חברתיים, שאין לנו חיים תרבותיים, אומנותיים מפותחים, אז אין לנו מגע עם אומות העולם. אנחנו זה עם קדוש, זה צדיקים עליונים, כולם אומרים ממש צדיקים קדושים, אין לנו איתם, הכל פה ניסי ניסים, דברים עליונים הולכים במדבר, משהו מופלא, אין לנו מה לדבר איתם בכלל. זה עם אחר. הקדוש ברוך הוא רצה להדריך אותנו כעם קדוש, אבל כעם שהוא גם יכול לבוא במגע עם אומות העולם, כמו שאנחנו רואים את סידור הממלכה והדינים. ולכן חלק מהערת התורה זה לקחת את התורה ולהוציא ממנה, זה עבודה גדולה, לא פשוטה בכלל. המנורה זה הרבה פיתוחים וצריך המון אמנות בשביל זה, זה הרבה עבודה מאוד מחוכמת, יש כל חכם לב, איך להוציא מהתורה אמירות תרבותיות רחבות יותר בכל מיני נושאים, כדי ליצור מגע רחב יותר בינינו ובין אומות העולם. יהיו עמים שיגיעו למדרגה יפה בהתפתחות הטבעית שלהם, הם יכירו את ההוד ואת ההדר, את הקדושה והתפארת שיש בתורה הקדושה בדרכם, וזה יחזיר אותם בתשובה לאכול בדרכי השם הישרים, בדעת אלוקים תורה שמתפרשת. אנחנו צריכים לתת פירוש רחב יותר לתורה על ידי אורם של ישראל. אם האורה החיצונה לא הייתה נוהגת בישראל, אז היחס של העמים זולתם אליהם היה נפסק לגמרי. העמים לא היו בכלל מתעניינים בנו, לנו איתם שפה משותפת. כי המאור פנימי שבתורה לא יכול להתפשט, כי מאור חיצוני של חיי נועם ותרבות, ואת זה לא יכלו לקבל. כן, כדי להיפגש עם התורה הם צריכים שהתורה תהיה עטופה עכשיו במערכת חיצונית של חיי נועם, של חיים תרבותיים. זה תפקיד המנורה. תפקיד המנורה זה ההערה התרבותית של ישראל. זה חשוב מאוד. הרב כותב את זה באורות, וגם ראינו את זה במהלך הידיעות פסקה ב', שעם צריך להיות עם מאוד ברום התרבות האנושית, ככה הוא כותב ביטוי כזה. אנחנו צריכים להיות עם עם מעמד תרבותי, חברתי, סוציאלי וכן הלאה, מאוד מפותח, מאוד מרשים. זה חשוב מאוד. אחרת הם לא יכלו לקבל, ולא הייתה עדות מגעת לתועלתה לכל באי עולם. אז אנחנו היינו מסודרים, אבל מה עם באי עולם? על ידי האחר החיצונה, שהיא מצטרפת אל הפנימית, המנורה שמצטרפת אל התורה שבפנים, היא מכשירה את ישראל לחיות יחד עם התורה, גם חיים טבעיים מפותחים, חיים מדיניים הגונים. וזה אור שקרוב אליהם אל אומות העולם. ובאור זה, אם יראו או ישימו לב, לפתוח עיניים, להכיר לפי כוחם את האור האלוקי הפנימי. ובזה תתמלא ההגדה של העדות לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. מהלך השכינה צריך לפרוץ גם להציץ כלפי אומות העולם. כמו ששלמה, כשהוא בנה את בית המקדש הראשון, אז הוא בנה את החלונות עם אור שיוצא החוצה. זאת אומרת שיש לנו מטרה לומר משהו. כלפי שאר האנושות. איך זה בא לידי ביטוי? זה התבלט בנר המערבי. לחיים החיצוניים הללו, שדרושה להם אורה חיצונה, יש הבדל בין ישראל לבין העמים גם לפי המידה של אורה החיצונה. חשוב שאנחנו ברמה החיצונית של החיים, למרות שזה הנושא שאנחנו פה רוצים לפנות לאומות העולם, שיהיה ניכר שיש לנו משהו מיוחד לומר, יש לנו סדר אחר. יש אורה חיצונה שהיא צריכה לדרכי חיים תרבותיים כמנהג המדינות, אוכלות העמים העשירות והדירות. אנחנו צריכים להיות מדינה מכובדת, רבתי בגויים, כך נאמר על ירושלים, הייתה עיר מכובדת, שרתי במדינות. במה יהיה ניכר ההבדל בינינו לבין אומות העולם? הנה, התורה ודת זה לעולם אחד האורות היותר נחוצות לכל ממלכה. כל העמים יודעים שדת זה דבר טוב. כל מדינה ומדינה יודעת שנושא דתי, אמונה דתית, תורמת בסופו של דבר למדינה. כל קיבוץ אנושי מסודר על פי ערכו. ביחס לחיים החיצוניים צריכים חיי דת ואמונה לקחת חלקם כפי המידה ההורה עליהם. זה טוב קצת דת, אבל במידה. זה טוב, זה מחנך את האנשים לקצת הכנעה, זה מכניס קצת מוסריות הדת, זה יוצר איזושהי, זה משחרר רגשות לכיוונים, פחות אנשים מתלוננים, מתפללים לאלוקים, אבל זה לא, זה צריך להיות זווית כזאת, שיש צד כזה, זה טוב, זה עושה דברים טובים. בתור חלקי המרות, זה משרד אחד מכמה משרדים, בתור יתר ההשלמות של העם בכללו. ופה זה ההבדל העיקרי. אצל העמים דולתנו אין שאר המאורות, שאר המרכיבים של התרבות שמשכלים את המדינה ואת האנושיות, איך אנושיותם, זה לא בא ממאור הדת. יש המון, יש תרבות ואומנות וחינוך ומדע, המון המון נושאים שמפתחים את המדינה ונימוסים וזה וזה, כל זה לא קשור. יש עוד עניין שזה הנושא האמונה באשם, האמונה הדתית. זה עוד מרכיב. זה לא שהכל בא משם. היא עומדת בפני עצמה לפי מידתה. והיא לא פועלת על יתר הכישרונות שבחיים. אבל בישראל זה לא ככה. עדות לישראל ששכינה שורה בישראל, זה מראה לכל שיצאנו זה תרבות אחרת. מקור החיים, גם החיצוניים, כל השכלולים התרבותיים, צריכים להישאב עם מקורה של תורה. אנושיותנו, הצדים האנושיים המפותחים שלנו, נובעת לא מקור קולטורי, תרבותי אחר, כי אם ימכור תורת השם עמנו, תרבות שלמה, שכולה באה מהתורה. כי התכלית של החיים החיצוניים אצלנו אינה מטרה בפני עצמה. כי אם אמצעי למען יהיה מוכשרים אל אדם להיות מה שאנו צריכים להיות מצד ההוראה הפנימית. כל התרבות שלנו זה בשביל להופיע את התורה. אור עולם, אוצר חיים, אור התורה שעמנו. השכינה היא כידוע נמצאת במערב. תחת אשר חיי החושים החיצוניים תמיד התנסו ממזרח. בדרך כלל כל האנושות שמחפשת את השמש, מחפשת על המזרח, את השמש בגבורתו. אצלנו השכינה בדיוק בצד השני, במערב. זאת אומרת, יקיר ישראל, חיים נעלים, חיים שאינם צריכים לשימוש החושים. זאת אומרת, אנחנו בונים את התרבות לא מצד הפרמטרים החיצוניים, שזה השמש בגבורתו, אלא אנחנו בונים את התרבות מהעולם הפנימי, מהעולם הנסתר. מתוך השכינה, מתוך המערב, מתוך העולם התורה, משם אנחנו שואבים את כל מושגי התרבות שלנו. חיים עליונים, מצדם חפרה לבנה ובושה חנה, כי מלאך השם צבקות בארץ ציון ירושלים נגד זקניו כבוד. חיים שלא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ונוגה הירח לא יאיר לך, כי השם יהיה לך לאור עולם ולוקח לתפארתך. חיים שמאירים מתוך האורה האלוקית שגנוזה בנשמותיהם של ישראל. זה עם שתמיד יוכל לומר שישב בחושך השם אור לי. הוא מכיר את האור במערב, שם המאורות הרגילים שוקעים, חושך יחסי ארץ ורפי לאומים, משם אנחנו יונקים מהקודש, מה שנחשב אצל אומות העולם, משהו צדדי, משם אנחנו יונקים את כל הזהות שלנו, עלייך יזרח השם, כבודו עלייך יראה. האורה הפנימית הזאת שמצד קודש הקדושים שולטת רק לבדה, מצד החיים החיצוניים, משתפת עם את יתר הנרות, היא בעצם עכשיו מתוכה דולקים כל הנרות, כל ההערות התרבותיות השונות. בחוציוניות לא תוכר כי יש לה יתרונות כמורות כולם, מבחוץ זה נראה טוב, עם ישראל יש הרבה כישרונות תרבותיים, הוא גם מאמין באשם, הוא גם אוחז בתורה. זה לא נראה, יש לו עוד כישרונות שצריכים להשלים את החיים בכללם בכלל האומה. אבל האמת היא, מי שיודע, מי שנמצא בבית המקדש יודע שממנה היה מתחיל. כל הנרות היו דולקים בכוח הנר המערבי. מכוחה של תורה נתרוממנו להיות ראוי למידה עליונה, של עם חכם ונבון, מלא עוז גבורה ותפארת ותושייה לרוב. את כל הנרות, את כל הערות התרבותיות, אנחנו שואבים מהנר המערבי, ובה היה מסיים, היא חותמת בנו את תעודת כל פרטי החיים. עבורה נחיה, כדי להגיע יחד גם כללנו כל האומה וגם פרטנו, מאותה מעלה קדושה, שהתורה מצבת לתעודת חיים. זו עתידות לישראל שלא עשה חן לכל גבור. נרמז בפועל, ככה זה היה רמוז כל יום בבית המקדש, היה נס מוחשי בנר מערבי שהוא היה דולק, למרות שהיה לו אותה כמידת שמן כמו שאר הנרות, הוא היה דולק יותר מכל הנרות כולם, להורות לבאי העולם בתור שכינת שכינה בישראל. אבל ושמדברים לימים בחיים חיצוניים, בסוגיות החיצוניות, יכול להיות שאפשר למצוא השוואות בנושאים תרבותיים, מדיניים, חברתיים, למצוא נקודת התאמה, נכון? דומים, אנחנו דומים לזה, לעם הזה, לעם הזה. יש דברים כאלו. ההבדל הוא המקור. המקור שמשם החיים מופקים. המקום גם שאליו הכל שואף. זה הנושא. מאיפה זה בא ולאן זה הולך. שהוא נשגב וקדוש. וזה לא עשה חן לכל גוי. להיות נר מערבי, שממידת שמנו החיצונה הוא נראה כמידת אחד הנרות, אבל הוא בעצם היה דולק מיותר מכולם, הוא היה ראשון להדלקה והוא האחרון שנכבה.
מה נמצא
בלך שעניין
התרבות
זה
רק בשביל
שיהיה לנו
איזה קשר
עם הפרדות
הפוך, שזה מתחיל משם?
אז עכשיו הקשר הוא, לא יודעת, יהיה לנו קשר, ואנחנו רוצים לומר משהו בקשר הזה.
כן, אבל זה לא העיקר, אבל העיקר היינו יכולים לחיות טוב מאוד גם במדבר ועם התורה
ועם הלכת רק הספר. אבל יש גם משימה כזאת.
כן, פה זה גם, ופה זה בעיקר.
איפה הוא כותב בעיקר? שהעיקר העניין זה השפעה על אומות העולם?
לא, מתוך זה שהוא מדליק דווקא, הוא פה מתחיל, ושם זה לא...
לא, במנורה, שזה המערכת החיצונה של השפעה על אומות העולם, בתוך המנורה, בתוך הסוגיה הזו של השפעה על אומות העולם, צריך להדגיש את ההבדל בינינו לבין העמי. שבת שלום, חודש טוב, שורות טובות.